שאלו אדם שחזר בתשובה, למה במצות יש חורים?
באמת מעניין.
בעל תשובה מה אומר?
נו.
כי הרי כתוב, אנחנו בני חורים.
אפשר עוד בדיחה, עצבי, אני רוצה פה קצבים של סמכה ברמה אחרת.
אישה, מצה טוב, מצה עם שוקולד, עוד יותר טוב.
וואי, 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 וזה לא אומר שאישה זה לא טוב, אישה זה טוב מאוד, אבל מצה עם שוקולד זה גם בסדר.
אני יש לי שאלה עליך, באמת שאלה מאוד מאוד רצינית. לבני ישראל לא היה לה זמן להטפיח את הלחם, 18 דקות, ואחר כך אוכלים מצות. אבל לעשות בו 139 חורים, היה להם זמן במצה הזאת.
אתה שואל במילים פשוטות, מה הסיפור? מה הסיפור של החמץ והמצה? מה ההבדל? הרי מישהו שאל אותי לא מזמן, החמץ והמצה מורכבים מאותם חומרים, קמח ומים.
נכון, סבבה.
פתאום, 7 ימים, עשו מהלחם איזה מוקצה, איזה דבר היום ונורא, רגע, זה אותו דבר בדיוק כמו המצה.
בדיוק.
אותו גלם. קמח, אותו מים, אז בסדר, זה קצת ככה, זה יותר גדול, זה יותר קטן, זה יותר נפוח, פחות נפוח. מה ההבדל הגדול? שימו לב, זה בדיוק הנקודה. החמץ והמצה הם אותו דבר. אתם יודעים מה יש בחמץ שאין במצה? אוויר. החמץ לוקח את אותם נתונים שיש במצה, והוא טוען שמגיע לו קרדיט על מה? על זה שהוא נפוח, הוא גאוותן, הוא נפוח הזה, הוא מחזיק מעצמו. זה בדיוק הנקודה, את האוויר צריך להוריד. את כל ההתנשאות, השחצנות, הגאווה, הישות, כל הדברים שבעצם נראים נפוחים, אבל אין בהם שום דבר חוץ מהאוויר. זה בדיוק המשימה שלנו בפסח. להוציא את האוויר, את הרק, את הכלום.
להיות ביטול.
להיות בביטול, להיות אמת. כי בעצם אם ניקח את הלחמניה והמצה, זה אותו דבר. ההבדל ביניהם, המצה צנועה, עדינה, יש בה קמח ומים, זה מה שהיא מציגה, קמח ומים. הלחמניה אומרת, יש בי אני נפוחה וגדולה, מה יש בך? אוויר. אוויר זה כלום. וזה בעצם הנקודה. כל פעם שאנחנו מרגישים פעולה ותנועת נפש, ישות, גאווה, אני, האגו שלי, בורא עולם, שחרר אותי, כל התנועת הריקודים האלה, הכלומניקים של האוויר, של הפוזות, של השופוני האלה, זה הזמן לסיים את הכאילו הזה. את האוויר, את ההתנפחות, את הגאווה, ולהתחבר למצה, לעדינות, לצניעות, למתיקות. אתם יודעים משהו? החיים הכי טובים בעולם, זה שאנחנו יודעים להיות סולידיים, לא להיסחף, להיות בטעימה, בקטנה, במתיקות, בנעימות, וזה בדיוק משימת המשימות של פסח, להתנתק לגמרי מכל הפוזות החיצוניות, מכל ההתנסות והגאווה, ולהתחבר לענייניות ולעדינות של המצה.
כן, רבי גם אומר אותה נקודה, חמץ ומצה, זה כמעט אותם אותיות. מה מבדיל? כן, הרי החמץ, החטא וההי זה ההבדל היחיד, אבל זה אותם אותיות, חמץ, מצה. ופה מגיעה הנקודה, ההבדל בין החמץ לבין המצה, יש לנו מה שנקרא את החמץ, כמו שאמרת, את הגאווה, את הישות, זה קצת אוויר שמבדיל באמצע. אבל אם אנחנו הצלחנו לברר את כל כך את המצה, הרי אחרי שבוע אנחנו חוזרים לאכול חמץ, מה הרווחנו? והרבי, כל כך ביררנו את הגאווה, כל כך אנחנו בעדינות, שכבר אפילו החמץ לא מפריע לנו. אבל זה אנחנו צריכים לעבוד.
בקיצור, פינצ'רנו את הלחמניה. אנחנו במשך השבעה ימים פנצ'רים אותה.
ואז כבר אין בעיה לאכול.
אז כבר יכולים לאכול אותה. מפנצ'רים אותה ואז נאכל אותה בעזרת השם.
נעבוד על זה, יש לנו מה לעבוד.
ערב טוב לך יוסף סגל היקר.
ערב טוב לך ידידי גילון צידון. ערב טוב לשתי חבריי האהובים. וערב טוב לכם עם ישראל.
עם ישראל, המצפה לגאולה.
ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו, ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו, ממצרים, היי ממצרים,
היי ממצרים גאלתנו.
אז התכנסנו פה היום ללמוד שיחה בחסידות של הרבי מלובביץ', שהוא שואל כמה שאלות וננסה ככה לבאר אותם, ככה מי בפנים, ככה לרדת לעומקם של דברים. הוא שואל ככה, אם הגישה ללימוד התורה צריכה להיות מתוך הרחבת הדעת או מתוך יריעה והתבטלות? זאת אומרת, אתה עושה עכשיו מצוות ולימוד תורה, ובעיקר לימוד תורה, אתה צריך לדעת מתוך ידע והרחבת הדעת ומוכין דגדלות, מה שנקרא, או מתוך יראה והתבטלות, כי זה מה שהשם אמר לך, והשם הוא אבא שאנחנו, ואנחנו יראים, יריית הכבוד כמובן אנחנו מתכוונים, אנחנו מכבדים את אבא שלנו ועושים את זה, מאיפה אנחנו צריכים לבוא? והוא שואל עוד שאלה, שקשורה מן הסתם, מדוע מקדימים חזל שמאל דוחה לימין מקרבת? למה קודם כל גבורה, ואחרי זה חסן? ושאלה מרכזית, האם לימוד התורה הוא עבדות או חירות? זה עבודה קשה, אני יושבת ללמוד תורה, עכשיו לשבת פה 40 דקות, לשבת ללמוד שיעור, תורה, שולחן ערוך, חסידות, זה כן, זה גמרה, זה לא פשוט, בטח שאם אתה לומד את זה כל היום. נכון, בחורי ישיבה לומדים את זה 18 שעות ביממה.
הייתי מסכם את זה במשפט אחד, האם לימוד התורה, ובכלל גם קיום המצוות, זה מטלה כבדה שהוא מסע על שכמנו, או מתנה נפלאה שנועדה להמריא אותנו. הייתי מספר סיפור קצר.
בשמחה.
הרבי המהרש.
רגע, סיפור חסידי עכשיו?
בוודאי, סיפור חסידי.
סיפור חסידי.
הרבי המהרש, הרבי החמישי של חסידות חב"ד, הרביעי של חסידות חב"ד, הרביעי של חסידות חב"ד, היה בחור מיליארדר בפשטות. היה סוחר במניות, סכומי עתק. והיה גם נוהג בעשירות עצומה. נוהג במרכבות עם סוסים, נוהל מנעלי זהב, לא משנה שבמקביל הוא היה יושב לפעמים ביער ועושה תיקון חצות בבחיות נוראות, אבל זה, זה, זה דמות שאני מאוד מתרגש ממנה, אז נדבר עליה בהזדמנות.
כאילו שבסוליות בכלל, נעלי זהב ללא סוליות בכלל.
משהו קדוש וטהור ברמה שאני רואה, הרבי המהרש, רבי שמואל שניאורסון.
הרבי, כמה? אדמו"ר
הרבי.
הרבי של חב"ד.
אז פעם שאלו יהודים את החסידים שלו, נו באמת, זה יהודי, ככה מתנהג יהודי, יהודים רגילים תמיד, פת במלח תאכל, בצניעות, בהתכווצות. ענו להם החסידים, למי נועד הכסף והזהב בעולם הזה? לאיוון, לסטפן, למחמוד? למי אם לא לבנים של הקדוש ברוך הוא שעובדים אותו ומשכינים את שכינתו בעולם? וזה בעצם הכותרת המרכזית שהרבי מלובביץ' מביא בשיחה הזו, ובכלל, היום בדורות שלנו, אנחנו עוברים שלב נוסף בכיבוש של הקדוש ברוך הוא את העולם, בהשכנת שכינתו וקדושתו של בורא עולם בעולם. לא עוד יהודים רק בעניות, רק במקובצות, רק בלהתבייש להגיד, מה פתאום? בורא עולם ברא את הכסף והזהב, הוא ברא את העשירות, הוא ברא את רוחב הלב, בשביל מי? בשביל בניו ובנותיו שבאמצעות זה יעבדו את השם. אמן. שיביאו את שכינתו גם למקומות החומריים ביותר.
אמן, אז בעזרת השם שכל מי שמקשיב לשיעור הזה, שיזכה לעשירות גדולה
בעזרת השם. אמן, אמן. כן, כן, גם אתה, עשירות בעזרת השם.
ושיזכה להיות ביטול הקדוש ברוך הוא, שעשות את הכסף הזה רק מעשים טובים.
אמן.
בוא נתחיל, רב יוסף.
אז אנחנו בשיחה של חג הפסח, שיחה שלנו מדברת, כן, אנחנו מדבר על העניין של חירות, איך אמרת, עבדות או חירות, בוא נראה, אומר לנו אדמור הזקן, יש לנו אדמור הזקן, בעצם האדמור הזקן של דורנו, רבי מלובביץ' מלך המשיח, שאגב זה מעניין, הרבי הוא השביעי מהאדמור הזקן, אנחנו מכירים, יש לנו גם שיעורים, מי שרוצה לצפות בספר התניה, של האדמור הזקן. תניה
גדולה בקטנה, זה נקרא תניה גדולה.
תניה גדולה בקטנה.
אז זה בעצם האדמור הזקן, הרבי מלובביץ', מלך המשיח, הרבי שלנו בעצם, שהוא השביעי מבעל התניה, שאגב הוא גם שביעי בסדר הדורות, לא רק מהאדמורים, הרבנים של חב"ד, הוא גם בסדר הדורות שביעי ממנו. אז הרבי, הוא בעצם לוקח את כל הרעיונות העמוקים של חסידות, ומוריד אותם, מה שנקרא, לדור שלנו, מה שנקרא, אנחנו נמצאים עכשיו בלועזי, 2020, 2021 כבר, מה שנקרא בשנות, אז הרבי מדבר איתנו הכי עכשווי, והרבי תמיד אומר, התורה זה מלשון הוראה, זה משהו פרקטי, עכשווי, עדכני, לצאת לחירות, בדורנו זה, אז בוא נראה, אז
הרבי מדבר, לחירות.
כן, בוא נצא לחירות, בדיוק, נתחיל לחיות בחירות, אז הרבי מדבר בשיחה הזאת על השמות, לחג הפסח אנחנו רואים שלושה שמות, ביהדות.
איך נמד שיחה? אולי אני נעשה גם, נעביר בינינו את הספר, מה אתה אומר?
כן, נתחיל,
נקרא. כן, חלק.
כן, נגוון.
נגוון בעזרת השם.
קצבים גבוהים בעזרת השם.
קצבים גבוהים שגם השומעים והצופים ייהנו, מה שנקרא, להיכנס
לקצב.
לקצב, בדיוק. יפה. אז אנחנו מתחילים. חג הפסח הוא נקרא בתורה בשלושה שמות. כן, תוארים. בתורה שבכתב, כן, נקרא בשם חג המצות. תורה מגדירה אותו חג המצות. ב' בנוסח התפילה. נקבע להוסיף, חג המצות הזה זמן חירותנו. לא מצות, חירות. ג' שם השלישי בלשון רבותינו זכרונה לברכה, וכן בלשון בני אדם, מה שכולנו מכירים, נקראים גם כל שבעת שמונת הימים בשם
פסח.
חג הפסח.
אז איך,
מה? שלושה שמות. חג המצות, מהתורה שבכתב, מהמקרא, חג החירות, חירותנו, זמן חירותנו.
זה חופש. זה
מהתפילה, חופש, חירות,
ופסח. מדאגות,
כן, ופסח שכולנו מכירים. אז כאן הרבי אומר, הנה הרבי לומד הוראה, ויש לומר, שלחג זה נקודה כללית, ותוכן עיקרי, ונקודה זו כוללת שלושה עניינים, הבאים לידי ביטוי בשלושה שמות אלו. יש פה בחג שלושה עניינים, כל דבר בתורה הוא מדויק, אומר לנו הרבי שליטה, כל פרט הוא מדויק, אם יש שלושה שמות, זה שלושה עניינים נפרדים, אנחנו צריכים ללמוד, ושימו לב הרווחנו במקום עניין אחד, חירות, יש לנו גם מצות וגם פסח, ואנחנו נראה כל שלושת העניינים מתקשרים עם חג הפסח. אומר אדמור הזקן, אומר הרבי, וכיוון שסדר שבתורה, אף הוא תורה, הוראה, נמצא ששלושת השמות וענייניהם, והוראותיהם באים לפי סדר חשיבותם. לכל הראש בעניין חג המצות, שם החג בתורה שבכתב, אחריו בעניין זמן חירותנו, שהוא מטבע שטבעו חכם, מה זה מטבע? כן, מטבע הלשון, זה הלשון שהם טבעו בתפילה. אנשי כנסת הגדולה, אלה שתקנו את התפילה, כן, אנשי כנסת הגדולה, זה היה במן שהתורה, כמו שנקרא, בכתוב שבהתחלה המסענה מתפלל לבד, כל אחד בקצב שלו, מה שנקרא, לפי הלשון שלו, אבל מה פתאום קרה שהתורה, התחילו להשתכח, לא ידעו, אז אמרו, תקנו נוסח, נוסחה מדויקת לכל אחד שיהיה. אז שם שהם תקנו, אנשי כנסת הגדולה, הם תקנו, כן, זמן חירותנו, כן, לא אמרו בתפילה. ואחריהם חג הפסח. שהוא שם מקובל בלשון רבותינו לזכרונה לברכה, או בלשון בני אדם. כן, הופיע הרבה פעמים, אחר כך בגמרה, וגם בכל הלשונות שכולנו מכירים, השיעור הזה הוא לחג הפסח, כן? אז זה שלושת העניינים, וצריך הרבה מה לפי סדר. אם התורה התחילה עם חירות, אם מצות, זה ראשון במעלה. אחרי זה מגיע חירות, לבסוף מגיע חג הפסח. והבא, ונראה בסעיף הבא.
עוד ב', זמן יציאת מצרים הוא כמבואר, בנבואת יחזקאל, לידת עם ישראל. והטעם לכך שהדבר מתואר בלשון לידה, אינו רק משום שבאותה שעה נעשו בני ישראל לעם, זאת ניתן לומר להבדיל גם בנוגע לעמים אחרים, אלא מפני שבעת היותם לעם, הפכו בני ישראל על ידי זה למציאות חדשה. כלומר, זה לא רק התאגדות של בודדים כאומה, כמו למשל שבארצות הברית התאגדו כל מיני קיבוצים של אנשים והחליטו שהם האומה המאוחדת, אלא יציאת מצרים הפכה את עם ישראל למציאות חדשה, זה לא אותו בן אדם שהיה קודם.
לידה.
לידה. התכלית והכוונה והשלמות של יציאת מצרים היא מתן תורה. כמו שנאמר, בהוציאך את העם הזה ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, בשביל מה הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל למצרים? בשביל האירוע המרכזי והמכונן והמחולל בתולדות הבריאה, מתן תורה. מה זה מתן תורה? נסביר בהמשך. זה אירוע הרבה מעבר לכל מה שאנחנו חושבים. וזהו אחד הביאורים לכך, שמועד זמן חג המצות, הוא חג השבוע, סליחה, זמן מתן תורתנו, נקבע על ידי ספירת שבע שבתות ממחרת הפסח, להורות שחג השבועות, מתן תורה, הוא המשך ליציאת מצרים לידת עם ישראל. כלומר, מה אנחנו אומרים כאן בעצם? חג השבועות, שיוצא 49 יום אחרי יציאת מצרים, הוא בעצם התכלית של יציאת מצרים. בחג הזה עם ישראל נולד מחדש. חג השבועות.
סוף מעשה במחשבה תחילה.
בדיוק ככה. עם ישראל נולד מחדש, קיבלנו מתנה שנתן לעמו ישראל את התורה. אנחנו הגענו לחג הזה בזכות יציאת מצרים. כלומר, לידת עם ישראל באה כאחד עם הפיכתם לעם של תורה. כל מהותו של יהודי, גם כי יחיד הוא תורה, אני קורא את זה שוב. כל מהותו של יהודי, גם כי יחיד הוא תורה. כשאני שואל את עצמי, מה אני? מי אני? מה זה יהודי? נכון, אני בן לאמא יהודיה, אבל מה האסנס שלי, מה המהות שלי, מה זה אומר יהודי? תורה, תורה ושוב תורה. זה המהות שלי, במילים פשוטות, כשאני לומד תורה, צופה בשיעור הזה, תניה גדולה בקטנה, כל שיעור תורה, אני עצמי, אני הכי אני, אני הכי מחובר למהות שלי, כי זה מה שאני, יהודי זה תורה. ומציאות חדשה זו, אינה רק משום שבגלות מצרים היו ישראל בשפל המצב ביותר, וממילא לא היו כלים ראויים מצד עצמם לקבל ולקלוט את התורה. ועד הרבה, בעודם שקועים בממתת שערי תומה, היה מצבם בניגוד לתורה ולקדושה. כלומר, יציאת מצרים זה לא רק כדי להתנתק מהרוע שהם היו קשורים אליו, עבוד הזרה, קליפות, כל מיני דברים לא רצויים. לא רק להתנתק מהרוע.
49 שערי תומה.
49 שערי תומה, כמו שאומר רב צבי. אלא, בעיקר מפני שהתורה היא אצלו אמון גומר, שעשועים, חמדה גנוזה שגנוזה לך. התורה היא לא רק לנתק אותך מהחושך, היא להביא לנשמתך את בשורת האור, את החיים הטובים, אלה שאתה באמת מאושר בפנימיותך, בעומק עומקי נשמתך. היא נעלית לגמרי מהנבראים, ולכן עבור ישראל ביותם בעולם הזה בכלל, ועל אחת כמה וכמה, ביותם במצרים, הרי היא דבר חדש לגמרי, שלא בגדרם, כמו שדיברנו פה לא מזמן, דבר שהם לא יכלו לדמיין אפילו שקיים, טוב צפון מתוק וגנוז, שלא היה להם אפילו במדף האפשרויות המוחי. הם לא ידעו שקיים דבר כזה, אבל הקדוש ברוך הוא ברחמיו, המפנק העולמי, גילה להם את הדבר הזה. ובכך מוסברים שלושת השמות, חג המצות, זמן חירותנו וחג הפסח, המבטאים את שלושת התנועות, ובסדר זה דווקא, הנדרשות כדי ליצור מציאות חדשה, כדי שאנחנו נסתכל על התורה לא כחומר שכלי שנמצא באיזשהו ספר, אלא כבשורה שמרימה, מעיפה ומטיסה את חיינו לקצבים חדשים ורעננים, אנחנו זקוקים לשלושה תנועות נפשיות, לשלושה ריחופים וטיסות שהם כלולים בשם חג המצות, חג החירות וחג הפסח. מהם התנועות הנפשיות? מיד עם צבי וילור צידון.
סעיף ג' והוא יובן על ידי דוגמה מסדר הלימוד של רב עם תלמידו. כאשר הוא מלמדו דבר שכל שהתלמיד מצד עצמו בכוח שלו שכלו הוא אינו יכול לעמוד עליו והוא עבורו דבר חדש, ולא מפני שזה אתה לא שמע דבר זה, אלא משום שזהו דבר למעלה מגדר השכל של התלמיד, שרב לומד עם תלמיד, לפעמים הוא נותן לו, לפעמים אני יושב עם הרב שלי, והוא נותן לי אורות מאוד מאוד גבוהים, שקשה לי להכיל אותם, זאת אומרת, אני לא מבין, אתה יודע, לוקח המון זמן להבין.
דברים מוסקים, חדשים.
דברים חדשים, נגיד, גם דברים ישנים, סובב כל עלמין, ממלא כל עלמין,
זה לא בערך.
גבוהות, זה כאילו, בגמרה, והרמית, ושולחן,
קצבים גבוהים.
קצבים גבוהים. הרב מבין את זה בקלות, אני מבין את זה קשה. לכל הראש נדרש מהתלמיד, תנועה של ביטול. כמאמר חז"ל, שתלמיד חכם שיושב לפני רבו, צריך שיהיה שפתותיו נוטפות מר, מרימות מחמת אימה. כי בכוחותיו ובשכלו הוא אינו יכול לקבל ולקלוט דבר שכל חדש זה שלמעלה ממציאותו. ודווקא הביטול, העדר מציאות, הוא הכלי מוכשר לכך. ועל דרך לשון חז"ל, כלי רקן מחזיק. זאת אומרת, שאני יושב מול הרב שלי, אני יודע שהרב שלו, אני מכיר טוב את הרב שלי, בחרתי אותו בקפדה, ואני יודע שמה שהוא אומר זה אמת לאמיתה, זה דברי אלוקים חיים. אז אני יושב בביטול, אני לא מתווכח עם מה שהוא אומר, אני לא אפילו לא, נכון, זה חשוב לשאול שאלות, ואני אשאל גם
בשלב הבא, כמו
שאני בשלב הבא, אני אשאל גם שאלות, אבל קודם כל אני מקשיב בעיון רב רב, מתוך ידיעה מלכתחילה, שכל דבר שהוא אומר זה אמת, זה לא שאני לא מסכים איתו, אני פשוט לא מבין אותו, אפילו לפעמים אתה יודע שלך איזה תנועה בראש, אני לא מסכים עם הרב, אני, לא, אני מבטל את עצמי ואני אומר, נכון, אני לא מסכים, אבל זה לא בעצם שאני לא מסכים איתו, זה אני לא מסכים איתו בכל זאת, בגלל שאני לא כאן מבין, זה לא שאני לא מסכים, לא מבין אותו, לא מבין. אולם, אחר כך מוכרח התלמיד להשתדל להשיג את הסברה, ולשם כך הוא מוכרח להשתמש בשכל המציאות שלו, נכון? אז אחרי ששמעתי והקשבתי להרצאה, אז אני אולי בלילה ביני לבין עצמי, אפילו גם בזמן השיעור, אחרי שהוא, תוך כדי.
אחרי שהוא התחיל עם התנועה, הרעיון הזה להתחיל עם הביטול, אחרי שהוא כבר בתנועה של ביטול, אחר הוא יכול להתחיל לשאול.
אני מנסה להצדיק את מה שהרב אמר במילים שלי ולא במילים שלו, זה פחות יותר התנועה שיש בראש. שכן יחד עם זאת, דווקא שכלי רקן מרזיק, אם אני רוצה להיות כלי לברכה, אם אני רוצה להיות כלי לחוכמה, כן, אתה לא יכול... כוס מים, למלות בעוד כוס, עוד מים, כי תתרוקן. אז אני מרוקן את עצמי, מוציא את העני משם, מה שאומר פה הלשון, כלי ריקן מרזיק. זאת אומרת, אתה יכול למלות בו, אם כלי ריק, אם האגרתל ריק, אני יכול לשים בו פרחים. אם האגרתל מלא, אני לא יכול לשים בו פרחים. אז אם אני מלא בעצמי, אני לא יכול ללמוד שום דבר. הרי הוא מוכרח להיות כלי, כלי שלם. ללא נקב המבטל את עניינו, ולפיכך לא די בתנועת הביטול, אלא יש צורך בפתיחת והכנת המוח לגבל, לקבלת דבר שכל, שיהיה כלי המקבל מרזיק. זאת אומרת, צריך גם לא רק להתבטל הרע ולהגיד שכל משהו זה, גם צריך לפתוח גם את המוח, לפתוח את הנקודות חוכמה, ברוך השם.
אתה רוצה להכניס לאגרטל פרחים חדשים, תוציא את הישנים.
בדיוק.
רוצה להכניס את הפרחים של אלוקים, תוציא פרחים של אנשים, פשוט מאוד.
נכון. ותכלית הלימוד היא שסוף סוף, ומה תכלית הלימוד? היא שסוף סוף יתקיים בו בתלמיד, קאי, איינש,
אדיקה. דעתי דרבי.
מה זה אומר?
עומד אדם על דעתו של רבו.
עומד אדם על דעתו של רבו.
שיבין, בסוף הוא כן יבין את הרב. בסוף פתאום הוא יבין איזה קצבים הרב נותן לו פה, חבל על הזמן.
לפעמים לוקח גם כמה שנים, לפעמים לוקח 40 שנה עד שאתה מבין את הרב שלך. לא, בעזרת השם שזה יהיה בהרבה יותר מהר, אבל לפעמים לוקח הרבה הרבה זמן.
דווקא אחרי 40 אפשר להבין בשלמות. זה המאמר חזל.
וממלא על פי זה שמצבו אתה הוא עדיין מושלל מן היכולת להבין את דעתה דרבה, ולכן מוכרח הרב להשפיע לתלמיד השפעת שכל מצומצמת, שהיא בערכו של שכל תלמיד, ואילו עומק השכל, כמו שהוא אצל הרב, נמצא באלם, בהשפעת השכל המצומצמת, יש פה גם הרבי פה נותן הוראה לרבנים, של לצמצם את עצמם, כמה שהם יודעים והם מבינים, זה גדולה של רב, אז זה מאוד קשה, לנסות לצמצם, כמו שהרבי פה מצמצם את עצמו, ובטוח שהוא מבין על פסח ועל כל הביטויים האלה בהרבה הרבה יותר טוב, אבל הוא מבקש ממנו לצמצם, מהרב לצמצם את עצמו, שנוכל להבין אותו איכשהו. מכל מקום צריכה להיות את התלמיד, תנועה של יציאה, מן המדידה והגבלה של שכלו, הוא, והתרממות שכלו אל שכל הרב, ודווקא על ידי זה יוכל לעמוד סוף סוף, על דעתי הדרבה, שכל שמעלתו מסוג אחר לגמרי. אתה יודע, אני בתור ילד, שיחקתי טניס, וגם שחמט. אתה אף פעם לא רוצה לשחק, שחמט או טניס, מול אנשים שהם פחות ממך. נכון, אתה תנצח, אבל זה לא יתקדם. אתה רוצה לשחק שחמט, עם אנשים שהם, הרבה יותר ממך, שמאתגרים אותך, והם אלו שירימו אותך למעלה. לכן אתה נצמד לאלו שיוריד אותך למטה, נכון? אתה תנצח, אז אתה תצפח על האגו, אוי יופי, ניצחתי בככה וככה מערכונים, ניצחתי בככה וככה משחקים, אבל בסוף היום אתה לא תתקדם לשום מקום. אתה רוצה להתקדם בחיים, תצמיד לעצמך, אנשים חכמים יותר ממך, סובב אותך, אנשים מצליחים בחיים, רבנים גדולים וחשובים, והם ירימו אותך למעלה, ואתה צריך מבחינתך להיות ביטול אליהם, ולדעת שהם יותר טובים ממך, יותר חכמים ממך, ותן להם להוביל את הדרך, לקחת אותך לגבעים חדשים בעזרת השם. ד' יוסף.
אנחנו ממשיכים בסעיף ד', אז בעצם ראינו פה כמה עניינים, כמה חלקים שאיתם היהודי לומד, יש לו רב, בעצם הלימוד הזה הוא בכל לימוד, גם בלימוד, כן, עוד רפואה, עוד מנדסה, טכנולוגיה, בכל לימוד. אבל כמובן בלימוד התורה זה על אחת כמה וכמה, כי זה לא רק דבר שכל, זה גם, זה לא רק הוא יודע הרבה והוא יודע פחות, יש פה גם רוממות, יש פה גם הפלאה, הוא באמת, קדושה. זה ברמה, בדיוק קדושה, זה לא רק, הוא למד הרבה ועוד כמה שנים שאני למד, אני אגיע בדיוק, לרמה כן. שלו, יש פה משהו.
חובב דלות מהשחמט והטניס.
כן, זה אבן ארוך, אבל זה חשוב גם, כי אמרת לצמצם, להעביר את זה אלינו, אז צריך גם את השחמט והטניס, להבין את זה. אז אנחנו ממשיכים בסעיף ד'. אומר לנו הרבי שליטא מלובביץ', מלך המשיח, והנה, לכאורה יש להקשות על סדר זה. תחילה ספטותיו נוטפות מור, כן, ביטול. ברוב פחד, מרירות נוטפת לו, כן, רוק, כול רועד. ואחר כך, הצנועה להיות כלי מציאות. ראינו פה שני חלקים, צד אחד בהתחלה, הוא כולו ביטול, מרוב הפחד, שנקרא נוטף לו ריר מהשפתיים. שנייה אחרת, דורשים לנו תנועה הפוכה בדיוק, להיות כלי, לשאול, להקשות, להבין. מביא הרבי את הגמרה, איתה בגמרה, מסכת שבת, וגם כן העניין הזה מופיע במסכת פסחים, שכחה פרטית, לפני חג הפסח, מסכת פסחים. רבא, כן, רבא היה בפומפדיטה, היה שם, היה לו בית מדרש גדול, עם אלפי, כמה תלמידים היו לו?
10,000 תלמידים.
10,000 תלמידים היה לרבא, הוא היה אמורה.
גאונים עצומים.
למד את התלמוד, כולם בעצמם, גאונים, אמוראים, ישבו, כתבו את התלמוד.
לא סתם רבא, רוב גדול.
כן, זה היה, כן, גם רבא, רבי גם אומר השם שלו, שם רבא בארמית זה גדול. הוא היה גדול.
גדול מאוד.
כשמו כן הוא, אז מה, הגמרא מספרת, מקמי, דפתח להו לרבנן, קודם שהוא פתח להם לרבנן, כן, תלימוד, אמר מילתא דבדיחותא.
עכשיו אתם מבינים למה תמיד השיעורים שלנו נפתחים עם בדיחה. זה חייב להשתחרר, חייב לשחרר את החושים, שנהיה קצת יותר בתוך העניינים קרנצ'יים, ככה להכניס את העסיסיות ללימוד, לכן חייב לפתוח בבדיחה.
אומר רבי יהודה, רבי היה נותן בהם סימנים, דצח, עדש, באחיו.
זה מהגדה.
זה סימנים למכות.
למכות.
ראשי תיבות.
ראשי תיבות, בדיוק. שאומרים את זה מהגדה, נכון?
כן.
עד שבאו תלמידה ואמרו לו, רבנו, אתה על מקלדת באנגלית. בוא נעשה צדקה.
הופה! צדקה שמקרב את הגאולה להכניס קצבים. קצבים.
התחלנו עם השמחה וכבר עוד מצווה גוררת מצווה. גדולה צדקה. שמקרבת את הגאולה וגוררת עוד מצווה, נמשיך בלימוד התורה. אז זה רבא, רבא, המורה הגדול בפומפדיטה, היה מתחיל, פתח לו לרבנה לפני, אז מה הוא המתחיל? עם מילתא דבדיחותא, כמו שאנחנו עכשיו התחלנו, ובדחי רבנן, כולם היו שמחים, לסוף יתיב באימתה, הוא פתח בשמעתה, הוא היה יושב באימה, תופס רצינות בבת אחת, כמו שאנחנו אחרי הצחוק הזה, תופסים את הרצינות כזה, ונכנסים פנימה. שוב, הרצינות זה לא מה שנקרא, בלי קשר לשמחה הזה, בהמשך איך שהוא מגדיר פה, הם היו שמחים, ודווקא מתוך השמחה הם הגיעו לרצינות. ופה מגיעה הנקודה שתחלנו לדבר. אומר הרבי, מה זאת אומרת? הרי שבתחילה צריך להיות נפתח ליבם, להיות כלים ראויים, שיוכלו להבין את השמעתה, את השמוע שהוא הולך להגיד להם. ורק אחר כך, יתיב באימתה, יראה וביטול. זאת אומרת, זו שאלה. מה זאת אומרת? בשביל להגיע לביטול, בשביל... כן, אנחנו הסברנו מקודם, שאימא מתחיל היהודי קודם כל, שפתיו נוטפות מור, אני מתבטא לרב. דבר ראשון, אני יושב קדוש. אחרי זה אני שואל, פתאום אנחנו רואים מהגמרה שמה, מסכת פסחים.
קודם בזיחה, קודם שמחה.
קודם תתחיל עם השמחה, תתחיל, תשמח, כנס לעניינים. ואחרי זה, תכנס לרצינות השנייה, מתחילים הרצינות עם השמחה, עם הביטול או עם השאלות. זאת שאלה שהרבי שואל כאן, ועל זה אנחנו נזכה לקבל תשובה. והביאו בזה, הנה הרבי מיד.
ומה הקשר לפסח מצב?
כן, וכמובן גם כן לשאלה הראשונה ששאלנו, איך זה קשור לפסח. והביאו בזה. עניין מילתא דבדיחותא, הנה הרבי מסביר לנו, הנדרש מקמי דפתח לו דרבנן, לרבנן, הוא רק הכנה כללית לכללות הלימוד. אבל שימו לב, אין זה חלק מן הלימוד, ומסדר ההשפעה הגוף. בסגנון אחר, הנה הרבי מסביר, מילתא דבדיחותא לא באה כדי לעשות את התלמיד ראוי לקבל את דבר השכל. אלא רק כדי לעורר בו את הרצון להיות מקבל. היינו ששכלו יעמוד בכללות בתנועה של קבלה. אבל היחס והשייכות, כן, שייכות הערך, בין הרב לתלמיד, התלויים בהשפעת השכל לתלמיד, נוצרים רק כאשר יטיב באימתה, פתח בשמעתה, שימו לב, הרי בעצם עושה לנו כאן, אם חשבנו שיש שני חלקים, שלושה חלקים בלימוד. יש לנו, כמו שאמרנו קודם, את שני החלקים של מתחיל באימה, כן? דבר ראשון, מתוך ביטול הרב, שפתיו נוטפות מור, איך שהיה כתוב על רבא יושב באימה, ביד כל התלמידים, נוטף להם ריר כזה מהשפתיים רוב, ואחרי זה מגיע השלב השני, של השאלות. אבל לפני, שימו לב, יש פה שלב מקדים, טרום הלימוד. העמידת הדבדיחותה היא לא חלק מהלימוד, וזו הייתה הדגשה מקמי, על הגמרא אומרת, מקמי בערמית זה קודם, לפני, זה לא חלק מהלימוד, זה קדם, זה טרום, זה לפתוח את המוח, את הלב, אנחנו רואים, הבדיחה מעוררת אותנו, אנחנו רוצים להמשיך, אנחנו כן, רוצים להמשיך לצפות הלאה בשיעור.
יוצרת קירוב בין הרב לתלמיד.
כן, בדיוק, זה גורם קירוב, ואז אחרי שהוא בכלל, מה שנקרא, כי הרי הרב התלמיד, אין לו בערך זה לזה. לדמיין לעצמנו, כן, את הרבי, יש לנו זמן לאיזשהו סיפור, סיפור, יש סיפור מאוד מאוד מיוחד שהיה.
סיפור חסידי.
ועוד סיפור חסידי. נזכה, היה מספר יהודי אחד שגר בשכונה של הרבי בקראון הייטס. הוא היה מארח אצלו בבית הרבה אנשים בשבתות, כמו שצבי שלנו מארח פה בסוכה, שישי אצל צבי בקווינס, אתה תמיד מוזמנים.
נכון.
כן, לבוא לפה לסוכת אירוח, לצבי, גם בליל הסדר בעזרת השם.
כל החגים.
כל החגים וכל שבת.
אם אתם בניו יורק, מוזמנים יותר מבכיף, יש פה פסטיבל.
קונצרט, אני מעיד לכם.
אז כולכם מוזמנים, אז ככה הוא היה אותו יהודי עושה בקראון הייטס. גם בשכונה מגיעים הרבה יהודים, ל-770, לבית של הרבי, מלך המשיח, רוצים להכיר, לראות. הוא מערך, חוויה הרבה יהודים שמגיעים, לא שומרים תורה ומצוות עדיין, חוזרים בתשובה, חוזרות בתשובה. פעם אחת הוא ירח, חוזרת בתשובה, והיא סיפרה סיפור. הסיפור הזה היה, התחיל ככה. היא מספרת שהיא הגיעה ל-770. ואז, באותו פעם שהיא מגיעה ל-770, היא ראתה משהו נפלא. כן? היא מספרת שהרבי עשה משהו שתפס אותה. עכשיו, איך שהיא מתחילה לספר את הסיפור שלנו, אותו יהודי נזכה בסיפור שקרה לא בעצמו עם הרבי, הוא בעצמו, הוא אמנם היה גר באזור, אבל הוא לא היה עדיין חבדניק. הוא המערך הרבה אנשים שהגיעו לאזור, הוא היה לו. הוא בעצמו נכנס פעם אחת, אמרו לו, תבוא להתוודות של הרבי. אתה גר פה, כמה, לא יודע מה גר בקראון הייטס עצמה, היה גר באזור, בשכונות הקרובות. תבוא, 770, תכיר. והוא... אותו יהודי הגיע, אמרו לו הרבי יודע ללמד דברים עמוקי ונפלאים, הוא הגיע ל-770 ורצה לשמוע את מה יש לרבי למה, ואיכשהו נכנס ככה להתוועדות של הרבי, פירמידות גדולות והרבה חסדים עומדים ומקשיבים בהדבקות, בהתנדנדות, איך אמרנו, באימה. ואז פתאום הרבי ככה זורק בדיחה. עכשיו הוא, מה זאת אומרת, באמצע שיא הקדושה הרבי שואל שאלות, זה מה שהוא עושה, זורק בדיחה. אותו יהודי לקח את זה מאוד 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 קשה. זה מה שיש לרבי להגיד, בדיחות, סיפרו לי על הרבי, גדולות ונצורות. אותו יהודי אמר, תם ויצא. עכשיו, היהודי הזה, סליחה, אני התבלבלתי, זה לא היה יהודי שלנו, אותו יהודי שלנו פעל עליו שיגיע. לא, תגיד לי, זה מה שהבאת אותי, זה מה שאתה מביא לי.
מה זה יהודי שלנו? לא הבנתי מה.
אני אומר, הסיפור, המערך, הוא לא היה אותו אחד שאיתו יקרא הסיפור. המערך שלנו,
הוא הביא אותו.
כן, הוא הביא את אותו יהודי ל-770. הוא היה גר באזור השכונות הקרובות. ועכשיו, הוא התבאס, אבל הוא לא ירהר אחרי הרבי. אם הרבי עשה משהו, קדוש, קדוש, קדוש. מה הרבי עושה? והמשיך הלאה. לערך יהודים, וקצת בהתוועדויות של הרבי. ואז מגיע אותו אורחת, מספרת את הסיפור, הבזיק, כלומר מספרת. מספרת איך היא חזרה בתשובה. היא הגיעה לטיול בניו יורק. ירדה, היא הייתה, לא, מה שנקרא, לא שומרת תורה ומצוות, לא שומרת חג הפסח, היא לא דאגה לנקות את הבית מחמץ, היא לא ישבה ועדיין לא ראתה שיעורים של חג הפסח, אבל היא הגיעה לאזור, והיא אמרה לחברה, את חייבת לקפוץ, נמצאת כבר באזור, בברוקלין, הרבי מלובביץ'. כן, 770 זה הבית של הרבי, הרבי מגדיר את זה בבית משיח, זה המקום שכולנו משכים אליו, מכאן מגיעה הגאולה, את חייבת לבקר בו. היא קופצת לשם, והיא נכנסת, היא אומרת, מה, איפה אני יודע? קיצור, והיא נכנסת, אומרים לה, בואי, 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 הרבי עכשיו בהתוועדות. עכשיו הרבי בכלל, שנקרא, דרך כלל, מדבר דברים עמוקים, גבוהים, איפה היא שייכת לה? אבל לראות את הרבי מתקרבת, מסתכלת, טוב, היא רואה רבי, כן, חובה, מדבר, קהל גדול מקשיב, וואו, זה כבר מחזה מדהים. מסתכל את זה, לא תפס אותה מה שנקרא עדיין. פתאום הרבי זורק בדיחה וכל הקהל פורץ, שנקרא מחייך. וואו, אם הרבי הזה, עם כל הגדולה והתורה וכולם יש ככה, יכול מה שנקרא לתת מרמית לבדיחות, אתם רואים את של הרבי בהתוועדויות, שהרבי באמצע לדבר בשיא העומק, פתאום הרבי אומר, רני חכה עוד איזשהו ביטוי, והרבי ככה מחייך, וזה לרבי זה חלק מה שנקרא, עבדו את השם בשמחה, זה מה ש... וואו, כזאת אני רוצה להיות. וזה מה שגרם לחזור בתשובה, ואומר אותו מערך, בזמנו הוא להבין, או אותו יהודי, מה פעל, מה פה, מה שם, כמובן שאחר כך הלך וסיפר לו את זה, אבל הוא אומר, שנבין מה זה, כן, באנו על רבה, לפני אלפי שנים, אבל יש לנו את דורנו.
אז בעצם יש שלוש תנועות,
בדיוק, יש את הצרום.
הצרום זה העמית הדדיחותה, לפתוח את הראש כך, אחרי זה יש לנו את האימה, ואחרי זה השלב השלישי, זה לשאול שאלות.
לשאול את השאלות.
ולהבין לעצמך, כאילו.
כן, ורב ישראל, סעיף.
על פי ביור זה, יובן גם הסדר במאמר חמנו זה לעולם, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. תמשמע מסדר הלשון שלעולם תהיה תחילה שמאל דוחה ואחר כך ימין מקרבת. הרי יש לנו כאן שתי גישות, הגישה שאומרת תוקף וגבורה והגישה שאומרת חיבוק וחסד. אנחנו מצפים שחסד יהיה ראשון, בפועל הגבורה, התקיפות ראשונה. ההדגשה במאמר אינה שהדוחה צריך להיות על ידי שמאל, יד כהה, אפילו המקרבת יד ימין. גם על זה אפשר להקשות כדלהל, כיצד עולה סדר זה בקנה אחד עם המאמר הנעל, מקמי דפתח להוכולו, אמר מילתא דבדיחות התנועה של מקרבת, לסוף יתיב בהם את התנועה הפכית חולו. כלומר, אנחנו יודעים שקודם התנועה היהודית היא לחבק, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבות השלום. אם צריך באופן מקומי פינצטי, אז צריך גם לא תקיף, להעמיד מישהו במקום. אבל מלכתחילה זה לא הגישה. אז למה פה המאמר של חכמנו זה לעולם, הוא קודם שמאל דוחה, תפעיל קודם את התוקף, את הגבורה, את התקיפות, תעמיד אותו במקום, ורק אחר כך החיבוק, לכאורה צריך להיות הפוך. בפרט בהתאם למה שאמרנו קודם, מילתא דבדיחות הקודם. ועוד כלל הוא, שימין קודמת לשמאל, וכיצד בא כאן שמאל לפני ימין. וביותר היא כשהרבי ממשיך להחזק את הקושייה הזאת, למה מתחילים איתנו עם שמאל? לאחר המאמר, לעולם תהיה חולו, איתה, יצר, תינוק ואישה, תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. לגבי יצר הרע, לגבי תינוק קטן ולגבי אישה, צריך קודם שמאל דוחה ואחר כך ימין מקרבת. והנה, סדר חינוכו של תינוק הוא שיש לזרזו ללימוד בדברים שהם אהובים אצלו, לקטנות שניו. קרא ותן לך אגוזים וכולו, וכמו שעריך הרמב"ם בפירוש המשניות. כלומר, אנחנו יודעים במקורות היהודיים, ממש לא, לא אומרים לנו להפעיל על ילד איזה תוקף, איזשהו כוח, הפוך. אומרים לו, ילד מתוק שלי, מה אתה אוהב ללמוד? אתה רוצה קצת אגוזים, קצת ממתקים, רוצים להמתיק לו את התורה. אז פתאום אומרים, לא, 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 תהיה איתו בתוקף. אז מה? אנחנו בפרדוקס, בסתירה. כל הזמן למדנו שתינוק, מחייכים אליו, מקרבים אותו, גורמים לו לאהוב את הלימוד באמצעות ממתקים. פתאום אומרים לך, לא, 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 תהיה איתו תקיף. מה קורה פה? הוא מובן מזה, שבתינוק צריכה ימין מקרבת לבוא לפני שמאל דוחה. קודם חיבוק, קודם להאהיב עליו את התורה, להמתיק לו אותה. כנראה במוחש, שאם הגישה לתינוק תהיה שמאל דוחה, בתחילה עלול הדבר לדחותו מהלימוד לגמרי. כמו שאנחנו יודעים היום שלפעמים מנסים לקפות על ילדים דברים שהם אמיתיים מאוד, אבל בדרך של כפייה הילד אין לו כלים, הוא נסוג לאחור. אז בוודאי צריך להמתיק את דרך השם על הילד, ולמצוא את הדרכים להאהיב על הילד את דרך השם. ועל פי הנ"ל סעיף ד' הדבר מובן, במאמר לעולם תהיה חולו, הנידון הוא רק סדר ההשפעה על הזולת בפועל. ובזה הסדר הוא תחילה שמאל דוחה, ואחר כך ימין מקרבת, כנזכר לסעיפים ג' וד'. אבל אין מדובר באודות הפעולות ימין מקרבת הנעשת כהכנה מוכרחת, וכדהקדמה לפני ההשפעה, כגון אמירת מילתא דבדיחותא לפני התלמידים, או משיכת התלמיד הקטן בדברים שהם אהובים אצלו. במילים פשוטות עושה לנו הרבי, מתחיל הרבי לעשות לנו סדר בסיפור. קודם כל, המגע הראשוני בין תלמיד לרב, בין אבא לילד, בין אמא לילד, היא באהבה, בחיבוק, בנתינת ממתקים, מה שהוא אוהב, ולמצוא את הקטעים התורניים הנעימים לו. אחרי שנוצר החיבור הראשוני, צריכים לומר לילד, תדע לך ילד מתוק שלי, לא תמיד הדרך סוגה בשושנים, לא תמיד תתעורר בבוקר עם תשוקה יוצאת מן הכלל ללימוד התורה, יש עוד כוחות, לפעמים כוחות לא כל כך מכוונים בתוכך, אז תדע לך, צריך להגיד לקוחות האלה סטופ, לפעמים בתוקף. אבל אחרי שכבר נוצר החיבור והאמון, הילד יהיה בשל לשמוע גם את הדברים של שמאל דוחה, לתת ברקס ליצר הרע, לתת לו איזשהו מעצור קטן, כי כבר יש אמון וחיבור, אז מעכשיו הלאה אפשר גם לדבר על גישה תקיפה, כשהיא נצרכת ונחוצה.
כשם, כששלושת התנועות האלו נדרשות בלימוד דבר שכל חדש, כן הוא גם מכל שכן וקל וחומר כשהנידון הוא שינוי כל מציאותו של אדם עד להפיכתו למציאות חדשה. זאת אומרת, כמו שאנחנו לומדים מישהו, כמו שאומר, אם אתה רוצה להגיד למישהו דבר תורה, אז תתחיל איתו מילתא דבדיחותא, תן לו להתבטל ואז תן לו לשאול שאלות. נכון, אז בטח ובטח שאתה רוצה להפוך בן אדם את כל המציאות שלו. וגם בענייננו, בלידת העם כעם ישראל, אשר הגמר והשלמות שלה היא כאשר תעבדון את האלוקים על ההר הזה, היה צורך בשלושה עניינים אלו. אמרנו שהמהות של יציאת מצרים והמהות של פסח זה בעצם חג השבוע, זה מתן תורה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא יוצאת ממצרים, דיברנו בתחילת השיחה. כדי שבני ישראל, יש פה שלוש עניינים שהוא רוצה לדבר. אחד, יש שלושה עניינים. אחד, כדי שבני ישראל יוכלו לקבל את התורה, נדרש מהם תעבדון, עבודה והגיעה לבטל את הציור הקודם שלהם, המנוגד לתורה, ועוד עניין בזה, תעבדו כעבודת עבד, העושה את עבודתו כביטול, בביטול ובקבלת עול. שכן כדי לקבל את תורת השם צריך להתקיים נעשה ונשמע, הקדמת נעשה לנשמע. זאת אומרת, הרבי אומר פה, על מה העבודה שלכם צריכים להיות? קודם כל, כמו שאמרנו, להוציא את הפרחים הישנים מהגרטל. מה שלמדת קודם, כל מה שלמדת שמנוגד לתורה, קודם כל תוציא את זה. עכשיו תעבוד קשה, כמו עבד, עם ביטול, זאת אומרת, שעבד אומרים לו משהו, עכשיו אני אומר לך משהו, אתה לוקח את זה כמו תורה מסיני. נעשה ונשמע. קודם כל תוציא את זה, ועכשיו בוא תשמע, אבל תקשיב לי כמו עבד. לידך גיסה בית, לידך גיסה קיום תעבדון, אינו באופן השובר את מציאות האדם, אלא אדרבה, זה גופה הוא עצם מציאותו, שהרי בני ישראל והתורה הם כדגים וים, והרי זה על דרך מה שדגים אינם חוצצים לדעת הרשב"ג.
בצבילה במקווה.
בצבילה
נכנס
לאדם. זאת אומרת, אומרים, תעבדון, תהיה עבד, אבל לא לשבור, לא להישבר, להיות חזק.
בטח, בטח.
לזרוך, כמו דג ששוחה בים, ככה אנחנו צריכים לשחות בים של התורה. לא לקפוץ, לא לשבור את עצמנו. וכמו שאמרו חז"ל, אין לך בן חורים, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. ולכאורה, התורה העניין של עבדות. נכון? תעבדון.
אמרנו בהתחלה.
אמרנו, תעבדון. כי טבע בריאותו האמיתי של יהודי הוא לקיים תורה ומצוות, כמאמר המשנה, אני נבראתי לשמש את קוני. ולכן, כאשר יהודי אינו מקיים תורה ומצוות רחמה לצלן, אף על פי שנדמה לו שהוא חופשי מעול, ושדרך זו קלה עבורה יותר מהקפדה על קיום תורה ומצוות, הנה כיוון שדרך זו ניהול החיים שלא על פי תורה חס ושלום, ההפך מדרישת מהותו וטבעו האמיתיים, הרי זה עניין של עבודת פרך. זאת אומרת, מה קורה בעצם? קודם כל הוא אומר פה כמה דברים, ואני אתן שתי משלים. הוא אומר פה שבעצם הדג מקומו במים, הדג לא יכול לשבת על הסלעים, הוא לא יכול ללכת לשחק מתקות בחוף. הטבעי שלו זה בתוך הים. והטבעי שלו הוא חופשי במים. שהוא על החוף, הדג הוא לא חופשי. היהודי חופשי זה יהודי ששוחה במים
בים התורה.
ואמרנו עוד משהו, ואם יהודי, הוא אומר פה ככה, ההפך מדרישת מהותו וטבעו האמיתיים, הרי זה עניין של עבודת פרך. כן, מה זה עבודת פרך? זה עבודה ש אתה יודע, יש אנשים שקל להם לנסר קירות. אם אני אנסר קירות, זה קשה לי, זה פרח. אני אוהב לעבוד עם מחשבים ועניינים. ומאידך גיסא, יש לי חבר, אומר לי שהוא בדיוק כן, הוא היום אמר לי, אני, אם אני יושב שעתיים על המחשב, זה עבודת פרך בשבילו. מה זה יהודי עבודת פרך בעצם? שאם אתה רודף אחרי התאוות של עצמך, ואתה רודף אחרי היצר, זה בעצם זה לא מרגיע אותך, נהפוך הוא. זה עושה אותך בן אדם הרבה יותר עצבני, ואתה עובד באמת בפרך בשביל למלות את אהבתך. זה לא עושה אותך בן אדם מגוע, נהפוך הוא, זה אתה עובד עבודת פרך. שאתה עושה דברים שהם מחוץ לקדושה. שאתה רודף אחרי התאוות, אתה רודף אחרי הכסף, זה עבודת פרך אמיתית. ועל דרך מאמר חז"ל שעבודת פרך אינו מלכת אנשים לנשים, פה אומר מה זה עבודת פרך לפי התורה, לפי חז"ל, שנתנו לאנשים לעשות את העבודה של הגברים, והגברים עושים את העבודה של אנשים, זה עבודת פרך. אף על פי שלכאורה, זה מלאכה קרה יותר... בכל זאת באנשים זה עבודת פרך, כי איננה לפי הרגילות והטבע שלהם, ודווקא שמתקיים בהם תעבדון, אז זהו בן חורין אמיתי. ג', על ידי מתן תורה, נעשה בבני ישראל שינוי שלא בערך, עד שגם עבודתו של יהודים תעבדו, שלכאורה היא עבודה במדינה, במדידה והגבלה, בהתאם להגבלות מציאותו, היא בפנימיותו עבודה, הקשורה לנותן התורה, וממילא היא למעלה ממדינה והגבנה. זאת אומרת, השלב השלישי, כן? השלב הראשון אמרנו להיות עבדים, להיות ביטול. השלב השני, לזרום במים. השלב השלישי זה כבר, ברוך השם, מתן תורה.
ללמוד מאיכות חיים.
ללמוד, ומה זה מאיכות חיים? הוא אומר פה, שלכאורה היא עבודה מדינת והגבלה, בהתאם לגבלת מציאותו, היא בפנימיות העבודה קשורה לנותן התורה, ומלא היא למעלה ממדינה והגבלה, אתה עולה מעל המוגבל, אנחנו בני אדם מוגבלים, אנחנו עולים מעל המוגבלות שלנו, וזה תוכן שלושת השמות, חג המצות, זמן חירותנו, וחג הפסח. מצה, מורה על הביטול, העדר הגבלה וההתנסות. חירותנו, חג החירות, מורה על כך שביטול זה, נקלט במציאותו של יהודי, נכנסת למים, המצא הזה הביטול, נכון? אמרנו, זה שנכנסת למים, שחית בים של התורה, ירדת מהחוף, כי אתה דג בסך הכל, זה נקלטת במציאות, שאתה עכשיו במים, שוחה כמו שצריך, באופן שניכר, בו ענייני האמיתי של החירות, כנל וכך יש לו עונג. פסח, מה זה פסח? הוא מלשון דילוג, לפסוח. הדילוג שלא בערך שהיה, זאת אומרת, עובר מגבול ללא גבול, שלא בהכרח שהיה, והוכח להיות אצל בני ישראל, מצד הדילוג שלא בערך שנעשה מלמעלה ביציאת מצרים, ומתן תורה, התנועה לצאת מהגבלות שלהם, ולהתעלות למקום נעלה מהם שלא בערך.
ואנחנו ממשיכים לסעיף האחרון, כל הולך אחר חיתום הסיום, של השיחה בעצם ההוראה עלינו, אז מה יצא לנו? היה לנו כאן שלושה סוגי עבודה, לסיום, שלושה שמות, חג המצות, זה ההתחלה של הביטול, אמרנו מצא זה עניין של ביטול, דקה, בלי אוויר, אחרי זה מגיע חג, זמן חירותנו, מה זה חירות? זה לא סתם שאני פתל, הביטול חודר, נהיה חלק ממני, אני בן חורין, זה המציאות שלי, אחרי זה מגיע הדרגה השלישית, הפסח, שזה לא רק חודר בי, אני כבר מגלה רבדים, חדשים שלא הכרתי. מה שנקרא, למעלה מהגבלות, קפיצה, דילוג, פסיכה, עם שתי רגליים לגובה.
סודות האושר והשמחה.
בדיוק. עד עכשיו ממשיך הרבי ואומר לנו מהי ההוראה. סעיף זין. אחת ההוראות מזה בעבודת השם של כל אחד מישראל. ושימו לב, הרבי, מלך המשיח, מדייק אחת ההוראות. כי לא חסר ההוראות שאפשר לקחת מהשיחה. אחת ההוראות שעליה הרבי מתמקד. ראשית העבודה ועיקרה ושורשה. שאגב, מה שהרבי אומר כאן, מופיע בתניה גם כן, פרק מ"א, עמוד נ"ו בתניה, שאגב, שמעתי פעם פתגם חסידי, שאומר מה זה נ"ו, העמוד הזה, פרק מ"א, הרבי אומר תמיד ללמוד, זה נקודה מאוד יסודית, מה שאנחנו עכשיו נראה פה, זה לא סתם מופיע בעמוד נ"ו, בעצם עושה לך נו, נו, אתה כבר יודע מה כתוב פה, זה עמוד מאוד מיוחד בתניה, פרק מ"א.
אז חברים, תלמדו, יש לנו שיעורי תניה שאנחנו עושים ביחד, שנקרא...
תניה גדולה בקטנה.
תניה גדולה בקטנה.
אז תעקבו, תחפשו, תיקחו על עצמכם, אולי להתחיל ללמוד תניה ככה, חסידות לעומק.
זה גם הוראה שאפשר לקחת, להיות בן חורין, אבל ממשיך רבי ואומר, אז מה זה, כן, מה כתוב שם בתניה? ראשית העבודה, ועיקרה, ושורשה, איפה ההתחלה? היא יראה וקבלת עול. דבר ראשון, כמו שאמרנו, עבודת עבד. ברם, וכאן מגיע אבל הגדול, העבודה אינה צריכה להיות מתוך עצבות חס ושלום, ובשבירה. שרב ועמך, כולם צדיקים.
Oh.
אז מה, אתה צדיק, אתה בן של מלך. מה אתה, אתה, אתה מלך בעצמך. אתה אז מה, אז אנחנו חושבים, אנחנו ביראה, יראה, שפתותיו נוטפות מהירות, אז אולי אנחנו נעבור את השם ככה, נניח תפילין מתוך פחד. ידעו את השם בשמחה. ביטול, אבל ביטול לא מגיע עם עצבות. וכאן מגיע הנקודה. אלא אם כן, העמיד האדם מסך מבדיל ומחיצה וכולו. יש זמנים בודדים, שמה שנקרא האדם שם לעצמו מחיצה גדולה. שעליו לשבור אותם תחילה, לשבר הקליפות חולו, על ידי שבירת ליבו ומעיריית נפשו. כשבן אדם מרגיש מה שנקרא שהוא לא קולט, לא נקלט בו, הוא רוצה, הוא מנסה להגיד שמה ישראל, אבל העסק לא זז, אבל לפעמים הוא צריך לעצור שנייה, להתבונן מה שנקרא חשבון נפש, להתמרמר, למה עשיתי את זה? טעיתי, אבל שוב, זה רק זמני, רגעי, בשביל לתת ליצר הרע מה שנקרא,
להמרים משם, להמרים משם.
אבל לא להישאר שם, העבודה היא לא מתוך עצבות. לפעמים צריך לדעת הבעיה קצת, מה שנקרא, שלא ניפול לקלות, הכל טוב, אבל זה רק מה שנקרא, זה משהו. עיקר העבודה איפה היא? בשמחה. מסביר הרבי, ושימו לב, זה נקודה לקחת לכל יהודי לחג החירות, כי בקדושה, בצד עצמה, אין שבירה, לא שייך בקדושה שבירה. כל הצורך בתנועה של מרירות, ולב נשבר, ורוח נמוכה, שגם עליה מוסבר בתניה, הוא מצד הגוף ונפש הבעלית. ששולט חס ושלום על האדם, ואזי, היות האדם, בלב נשבר, ובמרירות הנפש, מגבורות קדושות, זה לקחת הגבורה, איך שהיא בצד הקדושה, מבטלת שליטה זו. כל זה זה רק בשביל מה שנקרא לתת לה הצידה, לדחוף אותה, להוריד אותה מהעגלה, לתת לנו, להוריד אותה מהקרון, שנוכל לנסוע בלב שקט. אבל זה רק בשביל לדחות דברים צדדיים. בקדושה אין שבירה. אבל מצד הנפש האלוקית, אין שבירה, אלא שמחה. אנחנו לא נאריך בזה היום, אבל בעצם התניה מסביר שיש שתי נפשות לכל יהודי. ורק מצד הנפש השמאלית, הבעייתית, שהיא בכלל לא אני, משהו צדדי, שהשם מה שנקרא נתן בי כוחות, מצידה אני צריך, מה שאני קורא, אותה אני צריך לשבור, אותה אני צריך מהירות, אבל בקדושה אין שבירה, לא שייך שבירה, הפוך, שמחה. אומר הרבי, ושימו לב, סיפור, הרבי בעצמו מספר לנו סיפור בשיחה. וזהו גם ההסבר לסיפור הבא. סיפור מדהים. לרבינו הזקן, בעל התניה, אדמור הזקן, כתב את ספר התניה. האדמור הראשון, הוא מייסד של חסידות חב"ד, הייתה קופסת טבק מכסף. צדיקים, עד היום יש הרבה שנהוג אצלם, להניח קופסה לידם. הטבק זה ריח טוב, אחד הדברים שכתוב, כן, טעם וריח, הם פותחים את הנפש, הם פוקחים גם את הראש.
תמוכים.
כן, אז לכן הם עושים...
אנחנו עושים הבדלה, פסמים וכן הלאה.
כן, לכן במוצאי שבת רוצים להשיב את הנפש, בדיוק. אז הם לוקחים קופסה עם טבק, כן, בעצם עם כל מיני בסמים שמריחים, ואז היו מריחים שואפים, מה שנקרא, לקחת, לוקחים מריחים לפני הלימוד או משהו כזה, וזה נותן להם כוח, ופוקח להם את הלב והמוח. אז היה לו קופסה טבק כזאת. יש אדם בבתי כנסת, כל מיני בבתי כנסת כאלה, יש את הצדיקים שמחלקים טבק לכל בן אדם, גוד שבת, שבת שלום, וככה לתת לכל אנשי תפילה, יש את התפילה של
הדיק. לעשות אפצ'י.
בדיוק, להוציא את כל המיניות ועיכובים, ואז התפילה רצה, מה שנקרא, על תדר הנכון. אז גם לאדמור, אדמור רבי קנה לו קופסה טבק. אז קנו לו, כן, קופסה מכסף, אבל הייתה בלי מכסה. הקופסה אמרה להיות מכסה שלא ישפך. מה הסיבה לזה? כי במכסה המבריק השתמש רבנו הזקן כדי לכוון את התפילין שבראש, שתהיינה באמצע בדיוק.
מראה כזה.
כן, הוא לקח, כסף הוא שקוף. אז את המכסה הוא לקח מהקופסה עצמה, והשתמש ושם אותה בתפילין, השתמש בה לבדוק, כי אנחנו יודעים שהתפילין צריכים להיות בדיוק לא בין העיניים, כנגד, עד סוף הסיירות, אבל במכוון בין העיניים. אם כבר מדברים על תפילין, יש לנו פה את ה... אס-אמס לתפילין, שערב ישראל.
או, מסתם, אתם תלמידי חכמים גדולים, לומדים תורה, אתם מניחים תפילין, ובטח אתם מדליקים נרות שבת, אבל אם קרה, ואתם פה, ואתם לא מדליקים נרות שבת, ולא מניחים תפילין, אז אם אתם תושבי ארץ ישראל, אז תשלחו ל-055-97-939-84, 055-97-939-84,
979-39-84, אם את רוצה לקבל תזכורת שבועית חינם כמובן, להדלקת נורות שבת, תסמסי את המילה אור, לבריאות, ואם אתה רוצה לקבל תזכורת להנחת תפילין, תשלח את המילה כוח, ואם אתם תושבי חוץ לארץ באשר אתם, תשלחו לוואטסאפ, פלוס 972-54-770-0073, פלוס 972-54-770-0073, תשלחו הודעת וואטסאפ לתפילין את המילה כוח ותקבלו תזכורת להניח תפילין. לנרות שבת את המילה אור ותקבלי תזכורת להניק נרות שבת. ואנחנו חוזרים לקצב הגבוה של השיחה.
בעצם עם הפלאפון גם תוכלו לכוון את המראה.
בוודאי, 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 בוודאי.
אז ככה אפשר הכל להשתמש לקדושה. אז בעל התניה השתמש. כן, לקופסת טבק, בדיוק, עשתה לנו פה אפצ'יק, אני הבאנו לך קצת טבק, אז נהנת מהקדושה. אז אדמור הזקן היה משתמש לכוון עם התפילין, באמצע בדיוק כשהוא בין העיניים. עכשיו, כשסיפרו את הסיפור הזה, מישהו לא דייק, כאשר מישהו דיבר על כך בפני הצמח צדק, צמח צדק זה נכדו של אדמור הזקן, רבי מנחם הנדל קראו לו, והתבטא שרבנו הזקן שבר את מכסה הקופסה. בעצם הביאו לו את זה עם מכסה, שקנו לו את זה. אז הוא מה שנקרא שבר את המכסה, והשתמש בזה לצאת תפילין. אמר על כך הצמח צדק, שימו לב. יש פה עניין לחיים, לקחת הוראה מהרבי, ממלך המשיח. עניינו של זקני, סבי, לא היה לשבור. אצל האדמור הזקן, לא הייתה שבירה. הוא לא שבר זאת, אלא המכסה היה מן הסתם מחובל לקופסה בחוט. וזקני הסיר את החוט המחבר. פשוט היה קופסת כסף, היה לה מכסה, הוא היה עם חוט, כמו כל מכסה, פשוט הסיר, הוא לא שבר, בקדושה נשבירה, ושימו לב איך דייקים בכל פרט, איך הרבי מדייק. ולכאורה, שואל הרבי שליטה, המלך המשיח, אף לא, היה רבנו הזקן שובר את המכסה. מה הבעיה? הראיה, זה לשם קיום מצווה, לשבור בשביל הקדושה, לקיים עם זה את התפילין, שיהיה בין העניים. ולא יהיה של שבירה כשלעצמו, לא סתם שבר להשחית חס ושלום. אז מה הבעיה בשבירה? מה הוא כזה ידגיש? הוא הסיר. כאן, איך העניין בזה הוא? שבקדושה מצד עצמה אין עניין של שבירה, כלל וכלל. ולכן היה ברור לצמח צדק, שרבנו הזקן, סביב, בוודאי לא שבר את המכסה. ולכן מסיים הרבי את השיחה, הביטול והקבלה תול, הנדרשים בראשית העבודה, גם הנקודה הראשונה שאמרנו, שמתחילה דבר ראשון, חג המצות, ביטול, לפני שזה חודר בי, לפני שאני מתעלם מהגבלות, עצם הביטול הראשוני, ראשית העבודה, כמו שהוא מגדיר את זה. בעבודה של נפש האלוקית גופה, צריכים להיות בעונג ובחיות, מתוך ההכרח שזוהי החירות האמיתית ומציאותו האמיתית של איש ישראל. ופה מגיע הנקודה, פה מגיע הסיום של השיחה, וזאת, גם כל שלושת השלבים הם צריכים להיות חדורים איפה בנקודה התחילתית של השמחה.
מילים פשוטות, אם אנחנו חוששים שאם אנחנו נתבטל ונוותר ונכנע בפני בורא עולם, מי יודע מה אנחנו מפסידים, איזה ריגוש, איזושהי שאיפה וחלום ילדות שלנו נצליח להגשים, אומר לנו בורא עולם, חברים, כשאתם מתבטלים אליי אתם לא מוותרים על שום דבר מעצמכם, אתם לא מפסידים שום דבר, אתם מצטרפים למי שישדרג אתכם. אין שבירה ביהדות, אין פספוס, שום חוויה, שום אפשרות לחוויית נפש לא תיעדר ולא תחסר ממכם. כמו שראינו בסיפור של אדמור הזקן, ביהדות לא שוברים, גם לשם תועלת לא שוברים. אלא מה, אתם מתבטלים, מתמזגים לשלם הגדול, העוצמתי האינסופי של בורא עולם, ואז כל החוויות וכל עושר החיים וכל שמחת החיים שלכם משתדרגות פי כמה. אז זה כמו ילד שאמא אומרת לו להביא לה את הסוכריה, כדי שתוכל לתת לו סוכריה חדשה, אבל הוא לא מסוגל להתנתק מהסוכריה הישנה, הוא לא. תשתחרר, תשחרר. בורא עולם לא לוקח לך את הסוכריית שוקולד כדי לחסר ממך משהו. הוא רוצה לתת לך משהו פי כמה יותר מתוק, יותר טהור, יותר שמח, יותר ממצה. אז בואו נשחרר לבורא עולם, נעשה לו מקום בלב שלנו, בחיים שלנו. נוותר לרגע על הממתקים הקטנטנים כדי לקבל את הממתקים והפרחים הגדולים באמת.
אמן.